עוסק בשאלה של קריאת שמע בשפות אחרות. ויש פה כמה נושאים חשובים מאוד ומעניינים מאוד, אם כי אולי לא כל כך מעשיים, כי זה די נדיר שאדם היום יקרא את קריאת שמע לא בעברית. כלומר, גם כן, זה די נדיר, ואנחנו גם נראה למה זה די נדיר. ובכל זאת, כן, היום ככה עושים, כן. עוד מעט נראה, הכל אנחנו נראה בעזרת השם למה ככה עושים. ובכל זאת, יש כאן עקרונות חשובים להבנת המושג שפה. אז בואו נראה את הטור. אומר הטור בסעיף ב' ונקראת בכל לשון דדרשינה, שמה בכל לשון שאתה שומע. זאת אומרת, אם כן, יש לנו מקור שקריאת שמה נקראת גם בשפות אחרות. אני שואל את השאלה, האם זה כלל רק בקריאת שמה או גם בתפילה? האם גם בברכת המזון? האם גם בהלל? האם גם בברכות? האם גם בהגדה של פסח? ברכות הפירות, ברכות המצוות? על הכל צריך לדון. מעניין שהמקור המפורש בעצם שיש לנו כאן זה לגבי קריאת שמע. וכתב הרמב״ם ז"ל, הקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק באותו לשון כמו בלשון הקודש. וזאת המבוכה הגדולה, בעצם הקושי לתרגם, הקושי לתרגם. בואו כן, מה הוא אומר? בואו ניכנס, נראה את הכל, ואז בעזרת השם נוכל לגזור מכאן את הסיפור של הרב אשכנזי, ולא מהסיפור של הרב אשכנזי את כאן. בסדר? זאת אומרת, השאיפה שלנו צריכה להיות, כן, הפוכה. אומר הבית יוסף, נקראת בכל לשון, ברש פרק היה קורא, תנו רבנן קריאת שמע ככתבה דברי רבי. חכמים אומרים בכל לשון, אז יש לנו מחלוקת תנאים, האם אפשר לקרוא קריאת שמע לא בלשון הקודש. ופרק אלו נאמרים, סתם לתנא חכמים. אתם זוכרים מה זה פרק אלו נאמרים? אלו נאמרים בכל לשון, אז שם יש רשימה. ושם ברשימה יש גם את ברכת המזון. אלו נאמרים בכל לשון, שם כתוב קריאת שמע, ותפילה וברכת המזון. בעצם יש לנו משנה מפורשת שקריאת שמע זה לאו דווקא קריאת... סליחה? כן, כן, נכון. נכון, יש רשימה שלמה, נכון? גם מקרא ביקורים, פרשת סוטה, ונכון. אבל מה שנוגע לדברים שקוראים לקריאת שמע, זה קריאת שמע, תפילה וברכת המזון. אז זאת המשנה בעצם הנוספת, שמשמע למדו דברים אחרים. למדו כבר דברים נוספים. וכתב הכל בו בשם עריף, דען נמילה בציבור, אבל ביחיד לא. כדאמר רבי יוחנן, אל ישאל אדם צרכה בלשון ארמי. אז הכל בו בשם עריף אומר שמה שאפשר להתפלל בלשון לעז, אז רק בציבור. אבל הנימוק לא מובן. הנימוק הוא בגלל שאלת צרכים. על זה מקשה בית יוסף, ואיני יודע מה שאלת צרכים יש בקריאת שמע. שאלת צרכים זה בתפילת העמידה, אבל בקריאת שמע אין שאלת צרכים. ילקח, אין נראה לחלק בין יחיד לציבור, וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שלא חילקו בין יחיד לציבור. והבח כותב פה, אתם אומרים בשורה האחרונה, ואין ספק, מילה אחרונה בעמוד, אין ספק, טעות סופר, הוא דעלו עריף. ראש פרק היה קורא, כשכתב, דקלמלן, כרבנן, דקריאת שמע, נקראת בכל לשון, נבירה מסתם משנה, ואלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, בידוי מעשר, קריאת שמע ותפילה. וכתב אחר כך, ודקתן תפילה בכל לשון, אני מלא בציבור, אבל ביחיד לא. הרי דעריף לא כתב כן, אלא בתפילה. דקתב הרבנו, כמה סוף סימן קופה א', ושם ידבר. וקריאת שמע נפקלן מקרא, אין חילוק בין יחיד לציבור, במקרא מלא דיבר הכתוב. ואם כן, הבא אומר זו טעות סופר.
זאת אומרת,
לגבי הבא
צריך לקרוא רק כעצמה, לא בשום לשון?
לא, לא, הפך. הבא אומר שזה טעות. אפשר לקרוא בכל הלשונות, ואין בזה הבדל בין יחיד לבין ציבור. מה לא ברור? אנחנו רוצים פה עם משהו לא ברור. מה לא ברור? האם צריכים להבין את הלשון? כלומר, האם אדם שאומרים לו, הנה, אנחנו אומרים לך את שמה ישראל, כתבנו לך באותיות עבריות, צ'אנג, בנג, דנג, זה שמה ישראל, השם וכאן השם אחד. הנה, אם תגיד, צ'אנג, שמה, בנג, השב. אלוקנו, זה.
האם... שאתה שומע, שומע שאתה מבין.
האם האדם הזה יוצא ידי חובה או לא? בוא נראה. ומה הדין בעברית? ובעצם השאלה הנשאלת היא, מה הדין אדם שלא מבין עברית, אבל מבין צרפתית, האם עדיף שיקרא בעברית בלי להבין או לא? זאת השאלה שנשאלת להלכה, אבל קודמת לה שאלת היגיון, וזה האם שפה זה מה שאומרים או מה שמבינים. בואו נראה את זה. בשולחן ערוך בית המשנה ברורה פה, עשה עבודה...
זאת השאלה, מה זה
בכל
השם שאתה שומע?
נכון.
שומע זה לא שאתה נכנס לו, זה שומע שהוא
מבין. והשאלה, בסדר. כן. אומר השולחן ערוך בסימן סמך ב' סעיף ב'. יכול לקרותה בכל לשון ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידגדג בו כמו בלשון הקודש. אומר המשנה ברורה בכל לשון ודווקא שמבין באותו הלשון. האם זה בגלל מה שאמרתם, שבגלל הדיוק של שמה בכל לשון שאתה שומע? תראו, כי הוא אומר בהמשך, והוא הדין בתפילה וברכת המזון ובקידוש וברכת המצוות והפירות והלל. ושם לכאורה אין שמה בכל לשון שאתה שומע, ולכן נראה לי שזו צברה. זו צברה. מהי הסברה? זו שאלה. כלומר, הרי יש בעצם שני מצבים של אדם שלא מבין לשון ומדבר בה. מצב אחד זה שאדם קרא טקסט בלי להבין מה שהוא אומר. זה פשיטה שלא יצא ידי חובה. אני אומר לכם, מה קורה אם אומרים לך, הנה, דבר בסינית. זה שמע, שתגיד זה בסינית. בנק וכו'. על המצב הזה אנחנו מדברים. נדמה לי שההיגיון שלהם משנה ברורה הוא שאדם שלא מבין בעצם לא מדבר. כלומר, הלשון צריכה לבטא הבנה. השאלה מה קורה בעברית. רק שנייה, אבל לפני זה, הוא אומר... דווקא שמבין באותו הלשון, והוא הדין בתפילה וברכת המזון וקידוש וברכת המזון ובורות והלל אחרונים עיין בבירור הלכה. אז אולי נסתכל בבירור הלכה לעניין הזה בעמוד הקודם.
אני חושב שזה דווקא פה קצת
לבין
ולחשוב על זה, דברים אחרים כמו ברכות.
זה אתה מסביר את הסוף, תוספות באמת לא נמקו, אבל זה הסבר, בוא נראה, הבירור הלכה בתחילתו. היום משנה ברורה מה שכתב, הוא הדין בתפילה וברכת המזון וקידוש, כלומר שבכל הדברים הללו יוצאים בכל לשון. יוצאים בכל לשון, דווקא אם מבין. הנה אף שהמגן אברהם כתב שם התוספות בקידוש וברכת המזון ועלה יוצא אפילו אינו מבין הלשון. כלומר, תוספות אומרים, בסוטה דף למד ב', והם אומרים את זה, שרק בקריאת שמע, תפילה ובקריאת המזון צריכים להבין את הלשון. אבל בקידוש, ברכת המצוות והלל, לא צריך להבין את הלשון. אז איך אתה הסברת את זה? זאב אומר ככה, שברכת המזון היא מצווה דאורייתא, קריאת שמע עניינה הכוונה, תפילה עניינה הרחמים. כאן אדם צריך... זה בקריאת שמע, זה בקריאת שמע. אבל מה עם ברכת המזון? אבל ברכות דרבנן לא דרשו בהן. כן, אבל בסדר, ברכות דרבנן לא דרשו בהן כל כך הרבה, לכן אדם יכול לברך אפילו אם הוא לא מבין. השאלה היא, באמת למה רבנן הסכימו לכל כך מעט?
מה המשמעות של זה? אבל
יוצא שיש לזה משמעות. זאת אומרת, בעצם יש מחלוקת מהותית. יוצא שפי שאתה תוספות, אתה יכול לדבר בשפה גם אם אתה לא מבין אותה. אתה מדבר בשפה הזאת, אלא מה, אתה לא מבין אותה. אז זה לא חיסרון בשפה. זה חיסרון בקבלת מלכות שמיים של קריאת שמע, זה חיסרון בתפילה, וברכת המזון זה מאוד חמור, זה כמו תפילה. אבל, הבירור הלכה חולק על זה. הבורא לך אומר שצריך להבין גם בברכת הפירות.
הקידוש נמצא בשני דברים.
רגע, היינו משנה ברורה משתב, ועדים תפילה בקנת זמן וקידוש, הנה אפשר, מגן ועמדה בשנת עשרות ובקידוש בקנת זמן, ואלו יוצפים למבין הלשון, כן. זאת אומרת, תוסת אמרו שרק בתפילה קריאת שמע בקנת המזון צריך להבין, קידוש לא הזכיר. כבר פסקו האחרונים, זה מעניין, האחרונים חולקים על תוספות, כי אף אחד לא הביא את החילוק הזה, מי זה האחרונים? קורבן הידה על הירושלמי, פרק ז' דסותה, הוא ספר מגן גיבורים, וגות רבי אלעזר לנדה, זה הנכד של דוד, על הגמרא מסכת סוטה. פסקו האחרונים והכריחו בחמה ראיות, דינו יוצא. אותם אחרונים שאומרים שבעצם אף אחד לא חילק את החילוק של תוספות, הם אומרים, סברה אחרת, אתה לא יכול לדבר בלשון בלי שאתה מבין אותה. זה לא נקרא לדבר בלשון. זאת אומרת, נראה, למה זה חשוב? כי... מה?
זה משמעות,
זה אומר,
הבנה, תתנו, זה
מטרה,
שאתה תבין, שאתה תיתן הודעה, שאתה
תברך. לא, אבל... לא, מדובר שאתה מבין.
אתה מבין את השפה?
כן, אני אגיד לך למה. מה קרה? אומרים לך, תראה, יש ברכה שהיא ברוך אתה השם אלוקים יכולם בורא פרי עץ. הנה, כשאתה אומר את המילה הזאת, זה ברוך. תגיד, bless you. בסדר? ברוך אתה, bless you. אחר כך השם, אתה לא יודע מה זה בלס, אומר לך, תגיד בלס, זה ברוך. הרי ברור שעל זה מדובר, לא מדובר על אדם שבטעות יצא לו ברכה.
אתה
משקורא,
תן לי
שורה לקרוא
בצרפתית, אני אקרא, אני לא מבין את המובן
ש... אבל מה אתה קורא?
לא מבין, אני קורא את המילים, אני מבטא את המילים, מה שכתוב.
זה מה שאתה אומר, זה לא המציאות הרגילה. המציאות הרגילה זה שאדם שאומרים לו, תראה, תראה, פה כתוב, ברוך אתה השם, אני אקרא בורא פרי עץ, תקרא. אז הוא יודע שאומר ברוך, בלס זה ברוך, רק הוא לא מדבר אנגלית. גם זה לא טוב. רגע, הסוס אמרו שזה כן טוב, אבל יש דין כוונה. עוד פעם אני חוזר. יש לנו מחלוקת, בלשונות לעז, זה מעניין, משנה ברורה פה עושה עבודה מאוד דייקנית. המחלוקת בלשונות לעז היא כזו. המשנה ברורה פוסק להלכה שכל מצווה שהיא תלויה בדיבור ונאמרת בלעז צריכים להבין. לא חשוב מהי חומרתה. אפילו מצווה קלה שבקלות. תחנון, כן, לפי המשנה ברורה, אדם אמר תחנון זה רשות, אז הוא אמר תחנון בלעז, זה כלום.
קדיש?
ודאי קדיש.
כמה אנשים אומרים קדיש,
לא מבינים קדיש. רגע, 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 אולי זה עברית, אולי זה עברית, רגע, חכה, סבלנות. 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 קדיש, נכון, נכון, אז זה אנחנו רוצים להגיע, רב ראובן, שנייה. אדם... אומר, אני אומר אפילו תחנון, לא קדיש, קדיש יוצא ידי חובה. אתה אומר תחנון, בשפה שלא מבין, הוא לא אמר, כך אומר המשנה ברורה. ואתה אומר שזה פשוט, כי לדבר בשפה, אז להבין אותה, שפה זה לא קוד. אני אומר, זה לא כך פשוט, כי מדובר שאתה מבין את המילה ולא מבין את השפה. מובן? אתה מבין ש... לא, אמרו לך, בלס זה ברוך, אבל זה לא אומר לך כלום, כי אתה לא מבין את השפה. אתה בודדת כמה מילים, ואמרו לך, הנה, אלו המילים, אבל את השפה אתה לא מבין. לכן נראה לי שיש פה משהו יותר דק, לדבר בשפה, זה להבין את השפה. כלומר, אם אתה אומר את המילה בלס ואתה לא יודע שזה ברוך, אז לא אמרת ברוך. זה לא להבין את המילה הזאת, להבין את הכל. אבל בזה כנראה תוספות חולקים. תוספות עוברים שזה לא נכון. שאדם שבר ברכת הפירות בשפה שלא מבין יוצא ידי חובה. כי הוא מבין שבר ברכת פרי עץ. אבל בקריאת שמע, ברכת המזון, בתפילה, שם יש חומרה, כי שם צריך מלכות שמיים, או שם צריך רחמים, וברכת המזון זה דבר חמור מאוד. אז זאת המחלוקת, המשנה ברורה פוסק, אז אנחנו עכשיו מתאמן נוחות, נעזוב את שתת התוספות שהמשנה ברורה דחה אותה מהלכה, המשנה ברורה פוסק שלא יוצאים את החובה, כי לדבר בשפה זה להבין. הוא ממשיך להביא את הפרימה.
למה הם אמרו לי שבלס זה ברוך אני לא מבין?
כי אתה לא מבין את השפה.
אני מבין את מה שאני צריך להבין, אני מבין שבלס זה ברוך.
רב ראובן.
לא יודע, אני חושב שהרב נכנס בצורה פורמלית, זה דיוק טכני, לא מבין את זה.
איך ספליק הם?
רגע,
אני שואל,
ואני אומר שם השם בצרפתית עברתי עבירה?
כן,
גם אם אני כותב?
לגבי איסור מחיקה? לא, לא, זה לא מהשמות שאינם נמחקים. יש שתי הלכות, יש ביטוי שם, נושא שם השמיים בטלה, ויש איסור מחיקה. מחיקה זה בשמות מסוימים, אבל שם שמיים זה בכל הדברים.
אז בצרפתית אני אסור לי להגיד שם השם בצרפתית.
רק לאותם סיבות שאתה מותר לומר בעברית.
מה זה שם השם בצרפתית?
כן, בטח. שכאילו מישהו מתבטא, לא...
מי שכתב על זה באריכות גדולה מאוד ומעניינת מאוד, זה הרב יצחק ניסים, זכרונו לברכה. יש איזה כמה תשובות של האחרונים, אבל הרב יצחק ניסים, בכלל אנחנו לא מספיק משקיעים ב...
יש פה הרחומה
שכונה, לא? לא, הרב יצחק ניסים זה הפטרון של הרחומה. הפטרון של הרחומה. ואני זכיתי לחזק פסק גדול שלו, שהוא התיר להתגלח ביום העצמאות. הרב יצחק ניסים, ואנחנו מחזיק... כן, כן, הרב יצחק ניסים, למרות שאני הקשיתי הרבה קושות על הטעם שלו. אבל הוא התיר להתגלח, הוא הפטרון של הרחומה. והרב יצחק ניסים, בכלל היה אדם פורה מאוד, שלצערנו הרב נשתכח. אדם פורה... לא יומן, לא יומן. גם הרב עוזיאל, לא יומן. זה היו אנשים שב... כולנו נהיה ככה, רבותיי. לא יזכרו אותנו, אנחנו... אז אנחנו מיד נעשים בעלי ענווה. זה פשוט, זה משגע אותי. הרב יצחק ניסים, אתם הכרתם את הרב יצחק ניסים? אני הכרתי אותו. אמנם הייתי בן... נפטר בתשעים מבית, ואז הייתי בן... 16. אבל אני זוכר אותו משנת תפשין למד ח' כשהייתי בכיתה ז', הוא תרם ספר תורה, הנה קודם עשה ספר תורה, תרם ספר תורה למדרשיית נועם. ואימא שלי עבדה, עד היום היא עובדת שם, אימא שלי עבדה בהנהלה של המדרשייה, אז הייתי כזה מקורב, הייתי קטן ציפלון, אבל הביאו אותי לנשק את הרב יצחק ניסים וקרבו אותי שם. אני זוכר אותו, אני רק כמו מלך, פשוט כמו מלך, והוא כבר לא היה מכהן, זאת אומרת, הרי קיצור לו את הכהונה, הרב יצחק ניסים זה טראומה לאומית, אתה יודע, זה, הרב יצחק ניסים זה טראומה לאומית, כי קיצרו לו את הכהונה.
עד הרבנות.
כן, עד הרב יצחק ניסים והרב אונטרמן היה נהוג שרב ראשי ממלא ימיו ותפקידו, קיצרו לו את הכהונה. והרב ציודה מאוד התנגד לזה, הוא אמר שזה הרס, רבנים צריכים למלא את כהונתם עד 120, קיצרו את הכהונה. אז בלית ברירה היה הרב עובדיה והרב גורן, גם להם קיצרו. ואז בתשמ"ב, זה לא יאומן, תשמ"ב, תשמ"ג, סליחה, אמרו להם הביתה. אני זוכר את הרב עובדיה, כי הייתי אז עם רבבום, רבבום מחליף את הרב גורן, ואני הייתי עם רבבום באלף ניסן תשמ"ג, כשהוא נבחר להיות רב ראשי, הייתי בשיעור א' מרכז הרב, וזה היה בין הזמנים, א' ניסן יצאו לבין הזמנים, ואז רבי יעקב שפירא אמר לי, בוא תהיה מה הבא. אני הייתי בישיבה, נשארתי ללמוד, אז הוא אמר לי, בוא תהיה מה הבא, עכשיו יש הבחירות, קצת מלך, תהיה מה הבא. הייתי רבבום. אני זוכר את הרב עובדיה יוצא לבד, לא כמו היום מיליון איש, יוצא לבד מהיכל שלמה, תשמ"ג אנחנו, כן, לפני 30 שנה, 29 שנה. יוצא מיכל שלמה, רותח, ותקעו לו מיקרופון של גלי צהל. אני הייתי לידו, מרחק נגיעה, תקעו לו מיקרופון של גלי צהל, עם הסמל של גלי צהל. הוא אומר, איך אפשר לעשות את זה? הרבנים הראשיים בשיא כוחם, איך אפשר להפסיק את פעולתם? רותח! יצא. אני נהג לומר, תחשבו מה היה קורה אם הרב עובדיה היה עדיין ראשון לציון. מה היה עם מעמד הרבנות הראשית לישראל? ותחשבו מה היה קורה אם הרב גורן היה ממשיך את הרב ראשי עד סוף ימיו. איפה הייתה הרבנות הראשית שזקני הדור היו בראשה? כן, אבל אז זה היה נראה נושא מאוד לא חשוב. נו, יש את הרבנים האלה, יש את הרבנים האלה, יש את הרבנים האלה, הרבנים האלה. בסוף יוצא ש... הרב ציודה קוק, זכר צדיק לברכה, היה נראה שהוא מתעסק בסוגיות שרק הוא מבין אותם. יש לו כל מיני דברים לא חשובים, שהם משום מה חשובים לו. הדברים החשובים באמת זה מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיה ראש הבית היהודי, זה באמת מה שחשוב. אין כל מיני דברים לא חשובים, כמו יהיה רב ראשי כזה, כזה, באמת לא כך חשוב. סוף אתה מגלה שכשהרבנות מוחלשת, אז אין עמדה של תורה. אני אומר את זה כל הזמן. האם היה אוסלו, אם הרב עובדיה היה ראשון לציון? האם הבית היהודי היו לו קוראים לו הבית היהודי, או שעדיין הייתה רק מפלגה שקוראים לה מבדל, וכל הציבור הדתי היה סביבה? כידוע, מפלגת ש"ס הוקמה בגלל שלא נתנו ללקוח האדיר של הרב עובדיה להתבטא. אז אם לא הייתה ש"ס היום, וכל היה רב ראשי חזק, רבנים ראשיים מאוד חזקים, ומפלגה דתית אחת גדולה, כמה מנדטים היו לה? אפשר לדעת?
25,
הם 30. לא יודעים שפעם היה 18. כן, 18. אז היו 25 מנדטים, הכל היה אחרת, הכל בגלל שלא שמעו לרב ציודה בנושא הרב אונטרמן. הרי שם היה סיפור מוזר, כי הרב יצחק ניסים היה רב ראשי מאוד מוצלח, ואותו דווקא רצו, אבל הרב אונטרמן אמרו שהוא איך קוראים לזה היום? יש לזה שם לכל אחד שהוא... מה?
מחמיר.
לא, זה כן, יש לזה איך קוראים לה... לא, זה נילי, יש לזה שם... מה? לא, יש לזה... הכלל ש... זה יש מחלה כזאת. לא, הכלל, הכלל. אלצהיימר... מה?
דמנטי.
כן, שיש לו דמנציה. אמרו שהוא דמנטי. שהוא דמנטי כבר. וכל היה הרב אונטרמן, שהוא לא היה דמנטי בכלל כמובן, הוא היה תמיד חם ישיש וזקן וקדוש ועייף. אז הכל בשבילו לקח, ואני אומר לך שעד היום לא הבינו, זה מה שמעצבן אותי. עד היום לא הפנימו את הלקח הזה, אל תיגעו במשיחי. עכשיו אתם יכולים לכם על הרב מצגר שישאר רב ראשי. ואני כבר מתגעגע לרב מצגר.
באמת נהג הרב צבי יהודה. היה פעם מאבק, לא כל כך מרבים לדבר עליו, הרבנות ירושלים.
כן.
ואחר כך הוא אמר, הוא נבחר, הוא הרב.
ודאי.
לשכוח מהכל.
נכון. גם פה היה ככה, הרב, יש קרוזים של הרב צבי יהודה, כותב, פשוט וברור שהרב הגאון ניסר יהודה אונטרמן, הוא היה ויהיה הרב הראשי לישראל. אחר כך זה היה, זה, אז הוא הבין שאסור להחליש. ו... אסור להחליש, יש רב ראשי, צריך שימשיך. צריכים שימשיכו, אז מה, בן כמה יהיה הרב הראשי הבא, אם הרב מצגר כבר זקן? הם גומרים הרי בעוד 8 חודשים. אז בן כמה יהיה הרב הראשי הבא? יש לכם איזה ילד להיות רב ראשי? כמה הוא צריך להיות? זה לא יאומן. טוב, למה נזכרתי ברב צבי יהודה? אז הרב יצחק ניסים. הרב יצחק ניסים. הרב יצחק ניסים היה כוח אדיר. והיה בעל שררה, היה תקיף. והייתה לתקופה שהוא היה לבד הרי, כי הרב הרצוג נפטר, ועדיין לא מינו את הרב אונטרמן, הייתה תקופה שהיה רב ראשי לבד, אני נדמה לי שהוא היה יחידי, שהיה זמן לא קצר, אולי שנתיים היה לבד, ובתקופה הזאת הייתה אפיפיור, שבא, ואז הוא היה עמד לבד, הוא היה גיבור, הרב יצחק ניסים היה גיבור. והוא היה חוקר כזה, יש לו בן הרי חוקר מפורסם, מאיר בנייהו, הוא היה חוקר. יש לו ספר נדיר, אני חייב לומר לכם שבאחת הלידות ישבתי לי לנעתי לקרוא בספרייה של שערי צדק, בעזרת נשים, יש ספרייה, והתגלגל לידי ספר זיכרונות אליהו. אתם מכירים את הספר הזה? זה ספר זיכרונות אליהו, היה מוכר לי, אפילו לא למדתי אותו, אבל היה מוכר לי. זה ספר של רבי אליהו מני. שמעתם על רבי אליהו מני? הרב של חברון, שהוא היה בעצם, אפשר להגיד, קצת רבו של הבן איש חי, זאת אומרת, אולי הבן איש חי היה תלמיד חבר שלו, והבן איש חי שולח לו שאלות כל הזמן בקבלה, שואל אותו בקבלה, אבל חוץ זה שהוא היה מקובל, הוא גם היה הרב של חברון, היה הרב של חברון, והוא כתב ספר זיכרונות אליהו, זה היה בכתב יד, הרב יצחק ניסים הוציא אותו להלכה. שם כתוב שאסור להגיד שם השם בלעז, והרב יצחק ניסים, בהקדמה, כותב מערכה ענקית, להוכיח שבאמת זה אסור. הוא אומר, צריך להגיד, אמה אכבר. כן, כמו השם. אז הוא אומר, אמה.
כדי שזה לא יצא.
כן, כן. ככה הוא אומר. והוא מתפלא על זה שתמיד החיים לא שמים לב לדבר הזה. כמובן שהרבה פעמים שם שמיים הוא לא לבטלה. כלומר, אם אתה אומר בעזרת השם, זה בסדר. כלומר, אם... אז אני לא שמעתי, אבל סי ג'י וודרה, כך אומרים. אם ירצה השם, אז זה בסדר, זה בסדר. אבל אני מציע לכם להגיד אם ירצה השם, כי השמות של הצרפתים לא משהו. תמיד אם ירצה השם זה יותר טוב. אז כן, אז בדיוק, אז גם, בעצם גם לומר שם השם בלעז.
גם בעברית, אבל לשון הקודש יש את המעלה. אני יודע שלמשל אמא שלי תמיד סיפרה לי שבחוץ לארץ תמיד לימדו אותם את שפת הקודש. הם תמיד ברכו ואת כל הדברים היה בעברית.
יפה, יפה מאוד. עכשיו נראה.
גם שהם לא הבינו.
יפה, יפה, אז רגע, שנייה.
יש את המעלה
של... רב דוד, סבלנות. כבר אנחנו מגיעים לזה. שנייה. עד כאן מה שאמר הבור הלכה, אני מרשה לעצמי לקחת את המסקנה שלו, ששפה צריכים להבין. ואם אתה לא מבין, רב ראובן, אני אומר שאפילו אם אתה מבין את המילה, כי מישהו הסביר לך שהמילה הזאת זה זה, אבל אתה לא מבין את השפה, זה לא נקרא להבין. אתם מבינים מה אני אומר? כבר, יש בעצם...
אתה מבין 10 מילים מתוך כל השפה.
בדיוק.
זה אומר שאתה לא מבין.
בדיוק.
לא תוקי.
אני שואל, אתה יודע מה? בוא נעמיד את זה בתור שאלה. מה שאדם אומר, אדם נגיד שלא יודע, הוא לא יודע סינית. עכשיו, אבל הוא רוצה לברך, הוא ברך מזונות.
אבל הוא מבין את המילים, ברוך אתה השם הכן, וכולם בוראים מזונות.
אז מה הציור שלא יצא ידי חובה, על מה מדובר? בסדר, הבנתי. אז אני מסביר. בסדר, זה לא שיש לך אלטרנטיבה. הרי הציור שאדם לא יצא ידי חובה כי הוא לא מבין את השפה, אז אני מסביר שהוא דבר שהוא מבין את המילה ולא מבין את השפה.
זה משפט שהוא אומר.
את המשפט הזה הוא מבין.
משפט אבל לא יותר.
אבל הוא לא מבין את השפה, כלומר הוא לא מדבר את השפה.
אז מה? לא.
מה הספרה? מה ההיגיון? הוא מבין מה שהוא אומר, את המשפט שהוא אומר.
אם לימדו אותו שברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מופיע עת 1, 2, 3, 4, 5.
כן.
והוא מבין שזה ברכה לקדוש
ברוך הוא. כן. הוא גם מבין את המילים.
טוב. רבותיי, אנחנו, בסדר.
2, 3, 4, 5.
בסדר, אתם שואלים, אני חושב שזה לא מופקע מה שאתם אומרים, הרי זה סטטוספות, שאומרים שיוצאים את החובה לברכות, חוץ מקרי עצמה, תפילה וגם הזמן, גם אם לא מבין את השפה, זה לא מופקע. אז אתה, בסדר, בואו נשאיר את זה ככה. יפה, התהפכו הדברים. אני חושב שלמה שהייתם ילדים, אתם יודעים שבשפה זרה צריכים להבין. רק אף פעם לא נתן לעצמם דין וחשבון, לא רק בנושא הזה עכשיו אלו, כן? כמו בכל הנושאים, לא נתן לעצמם דין וחשבון אנשים. זורמים. אז עכשיו אנחנו, אנחנו בשאלה, כתוב צריך להבין את השפה.
אנחנו הבנו שצריך להבין מה שהוא אומר. לא שצריך להבין את כל השפה. מה שאומר צריך להבין.
אז מתי לא יצא ידי חובה?
שהוא לא מבין מה שהוא אומר.
מה זה לא מבין?
תגיד, דרגה של אדם, הוא לא מבין, הוא סתם קורא את המילים.
מה זה הוא לא מבין?
משמעות של
המילים.
אז לא
יצא ידי חובה. תשמע, זה אתה ממש מוזר. אתה אומר ככה.
אני מסדר מה שהוא אמר שער.
שים לב, רגע. רב דוד, רגע. שים לב מה שהוא אומר רב דוד. הוא אומר ככה. אם אומרים לו, בלס זה ברוך. יו זה אתה. השם זה השם, יצא ידי חובה. אבל הוא אומר, תשמע, זה ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם בורא פרי העץ, והוא אומר, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם בורא פרי העץ, זה כבר לא טוב. לא, לפי מה אתה מחליט? הוא מבין, הוא אומר, זה, עכשיו אמרתי, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם בורא פרי העץ. תמיד זה ככה, הרי תמיד זה ככה. היהודי הזה לוקח כוס מים, אז הוא אומר שהכל, הוא אומר, בסינית זה שהכל, אז הוא מבין שהוא אומר שהכל נהיה בדברו, לא?
אפשר להגיד לו שלפני שאתה שותה את זה, תגיד את המילים האלה.
אומרים לו,
מה זה המילים האלה?
לא,
כמו הקדיש. כן, הקדיש, אומרים לו, תגיד,
יזכר
אין לו שום
מושג. עכשיו הבנתי אותך. רב ראובן אומר, אתה שתהיה בריא, אבל רב ראובן אומר, שכל מה שלא יוצאים את הרווח שלא מבינים, זה כשזה מנטרה. מדובר ככה, הגיע אליך קרוב מסין, הביתה. והוא רוצה לאכול, אתה אומר, תשמע, פה לא אוכלים, עד שלפני זה אומרים, אתה רואה מה כתוב פה, אומר, לא מבין, צינית. אז אומר, אז אתה, בלי, אומר לו את זה, רק אז, אבל אם הוא מבין, אתם שומעים מה שהוא אומר? אבל אם הוא מבין את הפשט במילה, זה מה שקמת לומר.
כולנו מבין. נכון? כולנו מבין. לא, זה גם הייתה הבנה שלי, זאת אומרת.
טוב, בסדר.
עכשיו, זה לא דמוקרטי כאן, זה לא בעצמך.
אני אגיד לך, אני חושב שבינינו יש לנו ניסיון עשיר. טוב, אז... כן, אז רגע, בעצם, אתם יודעים מה, בואו נציב את זה בתור ספק. יש לנו בעצם שלושה מצבים שבהם אדם מברך בשפה שלא מבין. מצב אחד שאין לו שום מושג מה שהוא אומר. רב ראובן אומר שאמרו לו, you come to a Jewish you have came to a Jewish house and you have to say this.
כן. שומרים לו את זה, עבר, הוא בא לכנסת אורתודוקסי, כותבים לו את המילים אפילו באנגלית,
אותיות
אנגליות, בסדר, זה מצב ראשון. מצב שני, שהסבירו לו את המשפט בורא פרי עץ, ועכשיו הוא אומר אותו בלי להבין כל מילה. ואני אומר מצב שלישי אפילו, שהסבירו לו כל מילה, הוא מבין את המילה,
אבל הוא לא יודע את שאר המילים.
אבל הוא לא מבין את השפה. אני אומר שגם בזה לא יוצא את הכל. בואו, בסדר, שאלה. נשאיר את זה, אתה צודק, נשאיר את זה אותו שאלה. היה בפרי מגדים שתפק בזה, ומעטי מהשאלים אינם בדברי הלבוש, שנוע גוף צדיגים, שאתה בידי השם מדבר יוצא, אפילו אינו מבין הלשון. סליחה, אני חוזר אותי. ומה שכתב משנה ברורה, שורה חמישית. ומה שכתב משנה ברורה די בלשון הקודש, אפילו אינו מבין הלשון יצא, היה בפרי מגדים שנסתפק בזה, כלומר, הפרי מגדים שתפק, האם בלשון הקודש צריך להבין? מעטי מהשאלים אינם בדברי הלבוש, שנוע גוף צדיגים, שאתה בידי השם מדבר יוצא, אפילו אינו מבין הלשון. ובאמת שם מסימן קוף צדיגים, אני מצפה בזה כלל, הפרי מגדים יצאו, ותיק שם הלבוש לדינה. אחרי כתוב לדינה, למעשה בהגאות רבי אליעזר לנדא בפרק ז' צוטה אין שם. ומה שכתבתי עוד במשנה בזיון המצוי, אז לא ראינו את זה, בואו נחזור למשנה ברורה שנראה את זה. ועיין בספרי האחרונים ובימינו אף מצד הדין יש לי זהר שלא לקרותה בלשון אחר, כי אם בלשון הקודש, כי יש כמה וכמה תיבות שלנו יודעים איך להעתיקה מיטב, כגון תיבת ושיננתם, יש בו כמה באורים, אחד לשון לימוד ואחד לשון חידוד, כמו שאמרו חז"ל, שיהיו דברי תורה מחודדים מפיך, שאם בשלך דבר אל תגמגם ותאמר לו, וכן כמה וכמה תיבות שקראת שמה שאנו יודעים היטב והוא הלשון אחר, כמו תיבת עת, תיבת לתותפות וכדומה, אבל כשאנו קוראים שם לשון הקודש, כן תפילה וכרזון וקידוש ערב ברכות, ואם אינו מבין הלשון יצא, וזה אינו מצוי, שבן ישראל לא ידע עבור הפסוק לשון שבקראת שמה, שהכוונה בו לעיכובה, כמו שכתוב בסימן סמר ג' סעיף ד', לא הבנתי מה שכתוב פה. אתם שומעים? עברו ואין. אבל כשאנו קוראים שמע בלשון הקודש, וכן בפילה בקדם המזון ויושר בחות, אפילו אם אינו מבין הלשון, יצא. מה זה נקרא לא להבין? וזה אינו מצוי שבן ישראל לא ידע באור פסוק ראשון שבקרא שמע שהכוונה בו להיקור. אמרת שאפילו לא מבין.
הוא לא מבין,
אבל
הוא מכוון. הוא מכוון
לשמה
שהוא יודע בחוץ.
הפסוק הזה הוא מבין, ואת שאר הלשון הוא לא מבין.
אבל הוא אומר שזה נקרא לא להבין! לא, אבל שמה כתוב בכל לשון שאתה שומע? עוד פעם, מה אומר המשנה ברורה? בלשונות לז צריך להבין, לשון הקודש לא צריך להבין, לא, אבל מה אמרו שמה בכל לשון שאתה שומע? אבל מה נקרא שמע בכל לשון שאתה שומע, רב ראובן? שמע בכל לשון שאתה שומע, חוץ לפסוק הראשון?
זה ביקור, אפילו בלשון הקודש.
רב ראובן, מה דאורייתא הייתה בקריאת שמע? פסוק ראשון. אז על זה אמרו שמע בכל לשון שאתה שומע. זאת אומרת, לא, תקשיב רגע, זה אומר שאפילו אם יודע לכוון, כי יודע שהוא אומר השם אלוקינו השם אחד, אבל הוא לא מבין את השפה, זה נקרא שלא מבין. זה מה שאתה פה במשנה ברורה. אני הולך שאתה במשנה ברורה, למה אתה משתתי? מפה לקחתי את זה. אני לא ממציא דברים. יש לך מה לומר על זה? בואו, משמיצים אותי, אתה יכול להגן עליי? אני זקוק להגנה. אני חוזר עוד פעם. המשנה... המשנה ברורה אומר שבקריאת שמע, סליחה, אני רוצה לחזור רבו מהנקודה שלא הבנת, מה ששמע אפשר לקרוא בלשון שהיא לא לשון קודש, זה ודאי לא בא על חשבון הכוונה, ולכן אתה צריך לכוון. מה אתה מכוון? השם אלוקינו השם אחד, ובכל זאת אתה מדבר בשפה שאתה לא מבין אותה ויוצא ידי חובה. זה המשנה ברורה. מה יוצא? שלא להבין שפה, זה גם אם אתה מבין את התוכן הכללי של המשפט, כאשר אתה לא מבין את השפה.
מה הסברה?
עכשיו הסברה. עכשיו הסברה, בסדר. מה? רב דוד, אני חוזר. קודם כל, זה באמת מסובך. ועוד לא התחלנו להסתבר, רב דוד. אנחנו עכשיו פה רק בהקדמות. עוד לא התחלנו. אני חוזר עוד פעם. יש לנו פסוק שאומר שאפשר לקרוא קריאת שמע גם אם אתה לא מבין. אמרנו בעצם כמה אפשרות, אבל בגדול שתי אפשרות. מה זה נקרא לקרוא בלי להבין? רב ראובן הציע בלי להבין, אין לך מושג מה שאתה עושה, זה מין מנטרה כזאת that religious Jews have to do.
אתה מדקלם.
אפילו שאתה לא מבין את הכוונה הכללית. קודם כל זה ודאי נכון, זה ודאי נקרא לא להבין, אין ספק. אני אמרתי שיש מדרגה נוספת שנקראת לא להבין. מה היא? שאתה את השפה לא יודע. אתה יודע מה אתה אומר פה, אבל אתה לא מכיר את השפה. גם זה נקרא לא להבין. רב ראובן אומר, לא מבין מה הסברה. צודק, צריך להבין מה הסברה. המשנה ברורה בעצם אומר את הדבר הזה. משום שהמשנה ברורה אומר שבשמע ישראל לקרוא בלי להבין, זה בלי להבין את המילים. אבל אם להבין את הכוונה הכללית ששמע ישראל, הרי בשמע ישראל, כשאתה קורא בלשון זרה, אתה צריך לכוון שאתה עומד לפני מהר וחם לכם מקדש, מקבל לך ייחוד השם. אבל אתה לא מבין את השפה. אז זה מה שרציתי להוכיח מפה, יש מצב שנקרא לא להבין את השפה, אפילו שאתה יודע בדיוק מה אתה עושה, גם זה נקרא לא להבין. לא יוצאים בזה ידי חובה, בלשונות אחרות כן יוצאים ידי חובה בעברית. עכשיו נחזור לביאור הלכה. עמוד הקודם, אני מדלג פה כמה שורות, תראו בוודא עוד, שלוש שורות אני מדלג, תראו משהו מדהים, חידוש נוסף. וודא עוד, מצאתם את זה? ונראה לי בפשיטות, דאותן דברים הנאמרים בכל לשון, הוא דווקא עם אנשי אותו המדינה מדברים כך. אבל אם אנשי המדינה אינם יכולים לדבר זה הלשון, ורק הוא ועוד איזה אנשים יחידים יודעים זה הלשון, זה לא נחשב לשון כלל למדינה זו שאתה מקרב זו הלשון. אתם שומעים מה הוא מחדש? לא יאומן. הוא אומר ככה, בוא נאמר...
אתה פתיש שגר באמריקה.
לא, שם יש עוד אנשים. אבל...
לא, יחידים. צרפתי
ואתה... צרפתי שהגיע לסין. בסדר? צרפתי הגיע לסין, הוא נמצא בעיר של מיליון בני אדם, יש בעיר הוא ועוד כמה חברים שיודעים צרפתית. אומר הביאור הלכה, הוא לא יכול לצאת ידי חובה בצרפתית, רק בעברית. למה בעברית?
או בסינית.
בסינית ודאי.
לא,
אלא... אם הוא יודע, אם הוא יודע.
אם הוא
יודע. רגע, הסיפור הוא, אתם יודעים מה? נעשה את זה הכי גרוע. הבן אדם הזה לא יודע עברית, לא זמין לו סידור בעברית, הוא לא יודע סינית, הוא יודע רק צרפתית, הוא נמצא בסין, אל תתפלל, אומר לו הביאור הלכה. אתם שומעים? נכון? רב ראובן? רגע, אבל קודם כל זה הסיפור? זה המעשה של הביאור הלכה, אומר, אתה נמצא בסין, דובר צרפתית, בעברית אתה יכול להתפלל, כי עברית גאים אתה לא מבין. אבל אם אתה אין לך סידור, ואתה לא מבין עברית, ויש לך בדיוק סידור בצרפתית, אל תתפלל. כך אומר הביאור הלכה. ואם תתפלל, זה עושה השם שמיים לבטלה. אבל עכשיו מה הסברה? תראו מה אומר. דבישלמה לשון הקודש הוא לשון מצד העצם. זה הפירוש לביאור הלכה לזה שאפילו אם אתה לא מבין, לשון הקודש יוצאים ידי חובה. כי לשון הקודש זה לצון, לשון מצד עצמה. הלשון היא שפה.
העצמיות שלה היא שפה.
כן. מה שאין כן שר לשון איננו כי מצד הסכם המדינה. וכיוון שאין אנשי המדינה זו מכיר בלשון, זה לא נקרא לשון כלל. מה היסוד שעומד בתור דברי הביאור הלכה? עברית, לא עברית, לשון הקודש זו שפה. מצד עצמה. היא שפה אובייקטיבית. אין דבר כזה, זה דבר...
חודי,
ממש,
חודי.
עצם זה אובייקט.
כן, כן, כן. כן, כן.
עומדת בפני עצמה.
לא.
ייחודי.
לא, לא. היא עובדה. היא מציאות. היא שפה. לא בגלל שאני החלקתי, היא שפה. היא שפה. ולכן גם אם אני לא מבין, אמרתי את הדברים. אבל כל שאר 70 לשונות, זה בעצם אין הבדל בלהגיד בלה 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 לבין לדבר אנגלית או סינית, אלא שהבלה בלה בלה הזה אנשים הסכימו שהוא שפה. אומר הביאור הלכה, אז אם אתה נמצא מקום שאנשים לא הסכימו, רק אתה ועוד מישהו מסכימים, אתה לא מדבר בשפה. עכשיו אני אומר רב ראובן שזה קשור להבנה הקודמת שלו, כלומר זה עוד מדרגת צי, תמיד הנקודה שלו זה שאתה מדבר את השפה, לא להבין. ברור? זאת אומרת בדיוק, בדיוק, יפה. עכשיו, עכשיו אני מסביר, עכשיו בדיוק, מצוין מה שאתה אומר. יש להבין ויש לדבר. מה זה לדבר? לדבר זה לא להבין תוך כדי עשיית קולות בגרונים חיקיים וכל זה. לדבר זה לדבר שפה. שפה זה מה שאנשים מסכימים. למעט לשון הקודש, שהיא שפה לא בגלל שאנשים הסכימו, אלא בגלל שבורא עולם קבע שהיא שפה. אז אני אומר שהוא מחדש עוד מדרגה. אתה שומע רב זאב, עוד מדרגה. לפני זה אני אמרתי שאם אדם יודע שבלס זה ברוך, אבל הוא לא מכיר את השפה זה כלום. הביאור הלכה אומר יותר מזה. הוא מדבר את כל השפה. הוא יודע את כל השפה כולה, ובצרפת כולם מדברים ככה, אבל הוא בסין. ועכשיו הוא קורא מתוך הסידור. הוא לא דיבר שום שפה. ואני אומר שגם מי שחולק עליו באור הלכה, זה רק בגלל שהם בצרפת מדברים שפה כזאת. זאת אומרת, אני אומר שה... אני לא יודע מי.
מה? כאילו זה חייב להיות בציבור.
מה בציבור?
כי ביחיד מה אכפת לי משאר העולם שיש מישהו.
זה לא שפה! אתה מבין את עצמך.
אבל אני מבין עם מי, אם זה ביחיד, אז אני...
בסדר, אם אתה... אני שואל על דוקטור אספרנטו, שהמציא את האספרנטו, אבל עדיין לא לימד אף אחד. לא דוקטור אספרנטו, דוקטור זמנהוף, אני לא שטויות. אספרנטו זה השפה, לא קוראים לו אספרנטו. דוקטור זמנהוף, יהודי טוב, הציא שפה, משהו מדהים. אז זה מדהים, זה שהיהודים יכולים... מה אני קורא לאדם להציא שפה? זה צריך להיות אידיאל אדיר, נכון? זה תקן על המחוץ שדאי, שכולם ידברו אחד לשני. מה זה עשו?
לא, אספרנטו זה אספרנט, זה...
מה זה?
תקווה.
זה מדהים, זה צריך להיות יהודי בשביל זה. הוא בטוח שהוא הולך, עוד לפני שדיברו על הכפר הגלובלי והייטק וזה, הוא כבר דיבר על הכפר הגלובלי. מדהים. דוקטור זמנהוף. עכשיו אני שואל, דוקטור זמנהוף יושב לו במעבדה שלו, והוא המציא את השפה, אבל הוא לא גילה על זה לאף אחד. בסדר, כרגע יש לשפה הזאת דובר, דוקטור זמנהוף. הוא יכול להתפלל בשפה הזו?
אם הוא ביחיד, למה לא? הוא מול הקדוש ברוך
הוא. מיכאל, עוד פעם, עוד פעם. רק שנייה, רגע, רק שנייה. אז אני צריך להבין, האם מיכאל חדד בא להסביר את המשנה ברורה, לחלוק עליו, להציב עמדה חדשה? מי אתה? אני מסביר את המשנה ברורה. אז אתה רוצה להמציא עמדה, משהו אחר? לא, אני לא מתנגד.
הסכם המדינה.
כן, הוא אומר זה שפה.
הוא אומר
זה שפה.
אוקיי.
זה שפה, כן.
אבל
כאילו... אם אני החלטתי מעכשיו, כשאני אומר בלה, אחד, זה אתה. בלה בלה זה אני. בלה 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 זה הוא. ככה החלטתי! תמיד אני עושה ככה. זה הולך כן לא שחור לבן.
יש שפה
דיגיטלית,
שפה
בינארית,
נכון?
זה גם שפה. אז אומר, אז בעצם מה שאומר, אני לא אומר, מיכאל, לא אומר שמה שאתה לא אומר, מה שאתה אומר זה לא ניתן לאמרו. אני לא אומר, אבל מה אומר אבו רכה? אבו רכה אומר ככה, שפה זה הסכם.
שכולם
מכירים. נשמע דוע, משום שהשפה היא סובייקטיבית. וסובייקט אחד, אין הבדל אם הוא אומר בלה 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 שהוא מבין או בלה 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 שהוא לא מבין. רק זה שהמציאות הסובייקטיבית יצאה מרשתו יחיד והפכה להיות הסכמה קיבוצית, זה הפך את הבלה בלה בלה לשפה. אז מה הוא אומר, לפי זה הוא מחדש, שאם אתה מדבר צרפתית בסין, אתה אומר בלה בלה בלה, זה צפרדעים.
כן, אבל אם מישהו מתפלל לקדוש ברוך הוא וצריך, הקשר הוא מתבטא בזה שהוא אומר את המילים.
אז תשרוק, תשרוק, תבוא עם הזה שאתה באשר, תשרוק. אז תשרוק.
אבל אם בשריקה
מישהו... באמת יוצאים את החובה? כתוב דיברת מה, זה לא דיבור.
אבל למה?
זה לא שריקה, זה דיבור.
למה זה דיבור? הוא אומר בלה 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 בלה. אני שואל אותך, דוקטור זמנהוף, זה שאלה טובה מה שאני אומר, דוקטור זמנהוף הוא מדבר בשפה, אבל רק הוא. זה שפה? זה אבו רכה. זה קיצוני, זה מאוד קיצוני. זה מאוד קיצוני.
פוזיח.
הוא מביא את זה, שנייה, הוא מביא את זה, רגע. אז רק שנייה, אני רוצה להסביר את הדבר. נכון, רב ראובן, מיכאל, אני לא אומר שאתם לא צודקים, אבו רכה, החפץ חיים, שמירת הלשון, כן? לא כל כך מה הם מדברים אצל החפץ חיים. הוא הוליך אותנו לכיוון מאוד קיצוני. בשביל שתהיה שפה שלא לשון הקודש, צריך הסכמת המדינה. מה זה המדינה? זה כפר, עיר, זה לא ברור. אבל צריך משהו לא יחידי, משהו קולקטיבי.
יש כלל.
מה?
יש כלל.
כלל.
אבל למה פה המקום קובע?
מה מכריח אותו להגיד את זה?
ההיגיון שלו.
אפשר להגיד את זה, בכלל זה פורמלי, צריך דיבור, זה לא נקרא דיבור, זה גישה, לא יודע מה, פילוסופית, קרונית, אבל כמו שיהודי אומר, אנחנו יהודים מזורמים, אני מבין מה שאני מכוון על מה שאני אומר.
זה לא שפה, זו איננה שפה.
אז למה צריך שפה? למה צריך? זה מה שאנחנו שואלים.
אז אני אגיד לך עוד פעם, מה המקור שלו?
כי שם זה שפה.
הוא...
אחר זה שפה.
עוד פעם, מאיפה הכל יצא? הוא שואל את עצמו, מה ההבדל בין לשון הקודש, אפילו אם אתה לא מבין, יוצאים מדי חובה, לבין לשונות לז, שצריך להבין. הוא מתרץ. לשון הקודש היא שפה בעצם. היא לא שפה בגלל שאנשים החליטו ששפה. היא שפה. אבל לשונות זרות זה בגלל שאנשים החליטו. אז הוא שואל את עצמו, מה משמעות ההסכמה הזאת? האם זו הסכמה של אדם אחד או שזה לא מספיק? אלא צריך להיות דבר שקרוב לאובייקטיבי. סובייקטיבי קרוב לאובייקטיבי, ולכן זה הסכמת הציבור. ככה הוא מבין. אני קשה לי מאוד להכריע את הדבר הזה. ככה הוא מבין. אז אני טוען אבל שבזה קל וחומר מה שאני אמרתי מקודם, שמדובר באדם שמבין את המילים, אבל לא מבין את המרחב של השפה, שהוא מבין עוד הרבה פחות מזה. אבל בואו נראה את הרעה שלו. רגע, עכשיו נראה את ההוכחה שלה, תגיד לי מה אתה, בוא, זה לא ישיבת הרמות, אתה מדלק קדימה שואל שאלה, אני מגיע לזה. וראיה לדבריי, אז הוא מביא ראיה עכשיו, מקידושין ו' עמוד א', האומר חרופתי. אם כן, מצב אדם אומר לאישה, הרי את חרופתי בטבעת זו, כדעת משה וישראל. מה הדין שלו? מה זה חרופתי? ביהודה מקודשת, שכן ביהודה קוראים לה ארוסה חרופה, אבל בישרי מקומות נעה מקודשת, ככה גמרא אומרת, בישרי מקומות נעה מקודשת. שואל החפץ חיים, למה בישרי מקומות נעה מקודשת? הרי שניהם כיוונו לשם קידושין, וקידושין הוא בכל לשון. אומר, הרי הם יודעים מה הם מדברים, נחזק את דבריו. הגמרא בקידושין דף עמוד א' אומרת שמדובר בעסוקים באותו עניין. זאת אומרת, הם היו מדברים על עסקי קידושין, ואז הוא אמר לה, הרי את חרופתי. אומרת הגמרא, ביהודה זה טוב, ובשאר המקומות זה לא טוב. מה יוצא? אף על פי כן כיוון דן לשון זה לשון קידושין באותו מקום, אף יקלו נתן כסף, ולא אמר כלל, דנה מקודשת. וכן כתב בראש ושכון ארוך, דבעינן שמר לשון קידושין שבאותו מקום, לבד את המשמח חינוך, הרמב"ם יש לו סיבה אחרת בחרופתי. אז נחזור על הראיה שלו. אדם אומר לאישה, ראיית חרופתי, זה מועיל רק במקום שמדברים ככה, ביהודה. אבל במקום שלא משתמשים, אפילו שהוא והיא מיהודה בכלל. הוא מחזק את דבריו. הוא והיא מיהודה, והלכו לגליל, בגליל אין את זה, זה לא כלום. למה?
אבל יכול להיות, כי מי ששומע לא מבין.
רגע, שנייה.
כי פה הוא מדבר עם מישהו.
מדהים מה שאתה אומר, רגע.
שניהם מבינים. לא, משרדים. הם מבינים.
רגע, רגע, סבלנות. קודם כל, זה טוב, לפני זה, אנחנו יש לנו דרך ארץ. אני ראיתי שהרב אליושיב, הרב אליושיב, בוא נע, שלמה, בוא תתנחו, כבר גומרים. זה אבא של חתן. אנחנו מתרגשים מעכשיו, למרות שחתונה בעוד חודשיים וחצי. הרב אליושיב בספרו, זכר צדיק לברכה, הרב אליושיב, בספרו, הערות למסכת סוטה, דף למד ב', הקשה את הקושיה הזאת, והוא מתרץ תירוץ אחר. מה שאתה תרץ למיכל, אתמול הבן שלי יעקב תרץ בסעודת שבת. אבל לפני זה הרב יושב אומר ככה. שם מדובר, הגמרא אומרת, שמה הבעיה בחרופתי? הפסוק אומר, והיא שפחה נחרפת לאיש. אז זה שפחה. אז הוא אומר, הבעיה במקום אחר, זה לא בגלל שזה לא שפה, אלא בגלל שזה מתפרש לשפחות ולא לאישות. כי אם אתה משתמש במילה חרופתי במקומות שלא משתמשים בה, מיד הקונוטציה היא, אולי הוא לקח את זה מהתנך. ואז הוא אמר מילה שלילית, זה הרב אליושיב. אבל בני יעקב ומיכאל חדד מתרצים תירוץ אחר. הם אומרים, אבל זה תירוץ בעייתי. הם אומרים ככה. הבעיה, אדם שאמר לאשתו, הרי בעצם מה אומר החפץ חיים? החפץ חיים אומר ככה, תשמעו דבר יותר מדהים, מה הוא אומר? איש ואישה, צרפתים, נסו לסין. הם רוצים להתחתן, הם לא מבינים עברית. אתה שומע, הגעת, אנחנו מדברים על חתן, אבל לא המקרה שכזה. הם נסו לסין, הוא אומר לה בצרפתית, ווזט, מריה, אמואה, אבקסט בג, קונלואה, דה מוזס, מויז, ישראל. ככה הוא אומר לה. אומר לך חפץ חיים, אינה מקודשת! למה? כי הוא לא אמר לה כלום. ככה אומר, הוא לא אמר לה כלום. אומר מי? אומר מיכאל, מה? הוא לא יכול לחתה איתה, הוא לא יכול לחתה איתה, לא, לא יכול לחתה איתה, כי סינית הוא לא מבין, אז זה לא מועיל, עברית הוא לא יודע, צרפתית הוא יודע, הוא צריך לסיים לצרפת ולהתחתן איתה שם.
מנוע חיתון.
כך אומר אבי הולכה. אבל מיכאל אומר, לא, הסברה היא אחרת, הסברה היא שלא מבינים אותו, זה לא שהוא לא מדבר, הוא מדבר אבל לא מבינים, עכשיו אני שואל אותך, ואם יש שני עדים שמבינים? אתה עושה הוקימתא בגמרא. הוקימתא היא, שהוא אמר לה חרופתי, הוא והיא מבינים מה זה חרופתי, אבל העדים לא מבינים. זה הוקימתא שלך. זה הוקימתא שלך, זה לא... זה הוקימתא. הוא והיא... אז הוא אומר סברה חדשה. שם מדובר, פשוט לא מבינים מה הוא אומר.
ואם העדים כן מבינים, אז זה כן יתפוס.
כן. זה מה שהוא רוצה לומר, לא מבינים. כן, לא מבינים. זה מה שהוא רוצה להסביר. אז ודאי, הוא רוצה לתרץ לה כשיש את המשנה ברורה. אבל אני שואל דבר אחר, אני שואל דבר אחר. זה לא אותו מצב. פה לא מדובר שהוא ממציא, שהוא מדבר בשפה חדשה. הוא משתיל שפה לא מעברית לעברית. הרי חרופתי, המילה חרופתי, בתנך, זה לא קשור בכלל לקידושים. שפחה נרחפת זה שפחה. מה הוא לקח? מה עשו ביהודה? לקחו מילה, שינו אותה משמעות, השתילו אותה בתוך העברית. אז אני שואל.
בתוך ההסכמה.
כן, כן, בתוך ההסכמה. בתוך ההסכמה. אז...
יכול להיות שבתחילת התהליך זה עוד לא היה ככה, אבל בסופו של דבר זה נהפך להיות מהשפה של אותו.
וזה לא עברית.
לא, זה לא לשון הקודש.
זה לא לשון הקודש, זה עברית.
זה מה שמדהים. לא, לפי מיכאל זה כן לשון הקודש. רק הבא שלא מבינים אותו. הרי פה מדבר על עברית. לפי מה שמיכאל אמר, המשנה ברורה, ברור לך אומר, כשאתה אומר, באופן אובייקטיבי, אני סבור שאינך מביע דעה בלתי רציונלית, אז אובייקטיבי רציונלי זה לא עברית. כך הוא אמר פה. זה לא יאומן. הרי זה עברית.
זה לא עברית, זה סלנג.
זה לעז, מה?
זה סלנג.
זה לא יאומן. מיכאל אומר שזה ברור שזה נקרא לשון הקודש.
אבל היום זה לשון המדינה.
לא, אבל השאלה מה קורה?
זה לשון המדינה.
זאת אומרת שכשאנחנו אומרים שצריכים להתפלל בעברית, יוצאים מדי חובה, גם אם אתה לא במזרד בעברית תנכית, אבל בעברית עם... טוב, בסדר, אבל לפי מה שמיכל אומר זה לא נכון. רגע, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. פה בחרופתי, הרי מדובר, זה לא שפה חדשה, זה מילה חדשה בשפה. הם מדברים הרי ביהודה ובגליל את אותה שפה. יש מילה אחת, כן, זה שיבוש. יש מילה אחת שונה ביניהם. בגליל, כשאומרים חרופתי, אף אחד לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלה, כי לא אומרים לי אישה חרופתי, וביהודה חרופתי זה מקודשת. אז עכשיו אני שואל, מי שאומר חרופתי במקום שלא מבינים, הוא באמת דיבר עברית? הוא הלך לגליל ואמר חרופתי, הוא באמת דיבר עברית, הוא השתיל שפה זר, מילה זרה בשפה, זה יותר גרוע. אתה מבין מה אני אומר? הרי אתה אומר באופן אקזקוטיבי. מה זה אקזקוטיבי? מדי פעם יש הרי מילים לועזיות שנכנסות, נכון? ככה זה אינטליגנט, מכניס מילה לועזית, עוד מעט כולם יגידו את זה. זה יהיה הבונטון, נכון? פוליטיקלי קורקט. הראשון שאמר את זה לא הבין מה רוצה מהחיים, עכשיו זה עברית. פוליטיקלי קורקט זה עברית. הלכת למקום שעוד לא יכניסו את זה, בטח זה לא כלום. זה מובן מה אני אומר, זאת אומרת, אני חושב שיש הבדל בין לדבר בשפה צרפתית בסין, שזה שפה צרפתית, לבין להשתיל מילה לאותה שפה. אני מתחצ... מי אני שייך לוקח לחפץ חיים? הרב אליושיב חלק לחפץ חיים. רק אני אומר טעם אחר מהרב אליושיב, זה הכל.
אבל לפני שהרב אליושיב אמר, זה כי שומעים אותו שזה מילה מוזרה?
כן, אחרת זה המועיל, אז זה בכלל...
אז הוא אומר שזה לפי השומעים.
כן, הוא עד קיצוני לגמרי, שישר אפילו להשתיל מילה.
אם הוא יחיד, והוא מתפלל עם הקדוש ברוך הוא בשקט, אז הוא מסודר לפי הרב אליושיב.
ודאי, זה מה שהרב אליושיב אומר, נו. ודאי.
יכול להיות בצרפת, יכול להיות בסין, עם סידור צרפתי,
ולכן... נו, זה מה, לא אנחנו מדברים, על זה אנחנו מדברים. נכון?
אז
זה
אנחנו...
לא, אני אומר שלא. לא, גם הרב אליושיב, הטעם שרק על עבור הלכה, כי הוא סובר... שאתה מדבר בשפה ההסכמית של המקום ההוא, אבל הוא לא אומר שאתה יכול להמציא שפה משלך. וכשאתה אומר ברוך אתה השם בסין, כשאתה לא מדבר סינית, אתה המצא את השפה ואתה אומר בלה 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 בלה, ולכן לא יוצא דחוע. אני חושב כך שהרב אליושיב לא חלק על המהלך של הבור הלכה, רק על נקודה מסוימת. טוב, יצא לנו קצת פלפול. השורה האחרונה זה מה שבית הזאב, וכן זה מצאתי כתוב גם כן ברית ועל האלפס שנדרים רשפר כמה, זה בכל לשון הנושא שמדברים באותו מקום. גם זה לא כל כך פשוט לי. מה מדובר שם? שם, אם אתם זוכרים, מסכת נדרים, מסכת נזיר, שם כתוב כל כינויי נדרים, כנדרים, כינויי נזירות. מה זה כינויי נדרים? קונם, קונח, קונס, נזיר, נזיק, נזיק, נזיך. אז הריטב"א שם אומר, שאם אתה אומר קונח, זה רק בלשון, באותו מקום שדברים בלשון קונח. מזה הוא רוצה להוכיח שצריך לדבר בשפת המקום. זה לא אותו דבר. אתה משתיל מילה. עכשיו מדובר, הרי זו אותה שפה. אתה רק משתיל את המילה נזיק לתוך המקום. יש התנגדות לזה. השפה העברית לא כוללת את המילה נזיק. לכן אני לא בטוח שזה אותו דבר. לדבר במילה מושתלת, או לדבר בשפה לא במקום. לא ברור שזה אותו דבר. טוב, רבותיי, היום היו קצת פלפולים של החפץ חיים, הכניס לנו פלפולים. הוא יודע מה זה לדבר, החפץ חיים. יש סיפור מדהים על החפץ חיים, שאומרים שהחפץ חיים היה מדבר הרבה. הרי מי שלומד חפץ חיים חושב שהחפץ חיים היה אילם. כי כל דבר יש משהו נאלץ לדבר, אומר, על מי אני מדבר עכשיו לשון הרע? הרוג את הספר שמירת הלשון. בטח היה איזה אילם. אבל לא נכון. אומרים שהם מדבר הרבה ולא לשון הרע. זאת העבודה. זאת העבודה שלנו. אני אומר, זה קשור לעבודת התשובה. עבודת התשובה זה כמו הסיפור הידוע עם המגיד מדובנה והגרה. שהגרה בחודשי אלול היה מבקש שהמגיד מדובנה ייתן לו מוסר. אז והמגיד מדובנה לא היה לו נעים, שהגרה הוא גדול הדור. אבל פעם אחת הוא אמר לו, אליהו, שמעתי את זה מרב אברהם שפיר את הסיפור הזה, הוא אמר לו, אליהו, אליהו, זה לא חוכמה להיות צדיק בבית המדרש, בוא תצא לשוק נראה אותך. נראה אותך מתמודד עם מידות ומשקלות, נראה אותך, אתה סוחר בשוק, נראה אותך נותן לאדם את המשקל המתאים לו. יש יהודי אחד מהרחומה, הוא מתחזק. אז הוא בא אליי, אומר לי, שמה הוא עובד? הוא עובד באיתום, הוא מזפת גגות, יש לו קבלן של איתום. אמרתי לו, תשמע, פה צריך מאוד להתחזק. זה בדיוק הדבר שנורא, כמו היצר, הוא נראה נורא יפה מבחוץ. הכל נראה חלק, זה מרחיק לשלושה חודשים. עוד שלושה חודשים אתה אומר, זה אני עשיתי מצוין, אתה שמת את הדוד שמש פה, איקם, אתה שמת את זה, זה מלכת שמיים, האיתום, צריך להיות תוכו כברו. האם באמת, כשאתה מראה לאיזה לקוח שהגג גלת כושר, האם יש שרחה בריאה? כלומר, הגג עומד גלת, מה קורה בפנים? אני אומר לכם, הרגשתי שאני מביך אותו. זאת אומרת, היהודי באמת הוא... אני יצא לו באופן, יצא לי ספונטנית, אבל הרגשתי שאני מביך אותו. באמת, זה מקצוע כזה, איתום, שאתה יכול ליפול. אתה אומר, הנה, הכל יפה, הכל מושלם. או אהבתי לסוחר מכוניות משומשות. יש לי בשבילך מכונית, מבריאת העולם, מדד הקדוש ברוך הוא כל המכוניות. בת כל הצד אומרת, מכונית פלוני, לפלוני, מה המכונית? סיטרואן. יש בדיחה שסיטרואן זה לא מכונית טובה. אתה עבד לחנות של מכונית משומשות, אתה צריך סיטרואן. יש לי משהו בשבילך מצוין, 270 אלף קילומטר, בדיוק עשתה טיפול, בדיוק. תפור עליך, גם זה, הכל נראה טוב בחוץ, הברקת את זה לכבוד הלקוח, זה לא פשוט, התשובה צריכה להיות מחלחלת בכל המישורים שלכם. זאת אומרת, גם לחזור בתשובה זה לא להתנתק מעולם, זה לעשות הכל כמו שצריך, בתוך רגע שי, לדבר, אבל לא לדבר לשון הרע, לחייך ולא להיות לצן. יש רבנים כאלה כבדי ראש כל הזמן, תראינו, דבר איתו, פחד מוות, אתה מדבר כבוד הרב, הוא רציני, אימתו מוטלת על הבריות. מה זה הרושם הזה? על מי אתה עושה רושם? באמת. אתה, מה אתה עושה רושם? מה קרה? אתה בן אדם כמו כולם. תהיה בן אדם כמו כולם. זקוף, עומד זקוף, מתוח. מחטים
כאלה.
מה?
מחטים כאלה.
גם בצבא, זה נקרא פקל נביחות. יש אחד עושה לך רושם, יש אחד לא מדבר הרבה, דור ויינברג. שם יקום דמו. קרו, אני לא ילד, אחד חייל, כמו כולם. אבל היה מוסר נפשו, מקצועי, אלוף. נכון, הגדולים לא עושים רושם, לא ברוח השם. לא ברוח השם. בלי, איך קוראים לזה? בלי קולות וצלצולים. כך קוראים לזה היום. טוב, לכן תהיו.
זה
שם כל משלה יפלד שישה. אני אשמע שלמה. זהו, יש חתונה, אני צריך לחתום פה? אבל אני מאוד רוצה...
עוד הפעם.